עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
טוב, כאן מיכל דליות כמידי יום שישי פה אצלנו ב-103 FM עורכת התוכנית אייל פרנק אחראי על הדיגיטל ירון זאבי ועל השידור אחראי איציק אהרון אוי, רציתי קצת להתאפר ולשים שפתון וזה ושכחתי אתם יודעים מה איציק אמר לי עכשיו באוזניות? בואו עלי תקשיב שאני תמיד יפה תודה אבי שרואה אותנו בפייסבוק, ואני מציעה גם לראות אותנו בפייסבוק, תעלו כמובן את האפליקציה, גם לטלפון, בטח על המחשב בבית, במשרד, אני מקווה שאתם לא במשרד עכשיו. אז אנחנו פה ואני פה, וזהו, תקשיבו, יצא לי להסתובב אתמול בערב, יצא לי להסתובב שלשום בערב, וזהו, הנוער ברחובות, החטיבות, החטיבות והתיכונים גמרו את הלימודים, עשו כבר... גם בתי ספר יסודיים, עבד כיתות ועבימות צעירים, וגם הקטנים ממשיכים לקייטנות, אבל זהו, הילדים בחופש גדול, והוא מאוד 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 גדול. אני מקווה שרוב הנוער ילכו לעבוד במשהו, בלנקות חופים, בלנקות מסעדות, בלשטוף כלים, בלשטוף מכוניות, בלרדת עם כלבים, בלשמור על ילדים קטנים, מי שיודע ואוהב את זה. בללמד ילדים צעירים בתיכון, בבית ספר יסודי, לקדם אותם, להיות חונכים לילדים שזקוקים לחונך. קיצור, יש מלא אלפים עבודה, רק צריך לרצות, צריך להחליט שלא רוצים להיות טפיל, אלא רוצים להיות עצמאי ומחזיק את עצמו, במקום לדרוש מההורים סרטים, מופעים, אמבורגרים ו... לא יודעת מה... ואופניים חדשות, לכו לעבוד, אני מקווה שהם ילכו לעבוד בשביל שיוכלו להשיג את זה לעצמם. ככה גם מעריכים את הכסף. בעקבות, לא בזה שהוא בא בחינם, אלא בעקבות עבודה שנעשתה. אז זהו. אז החבר'ה בחופש, הקטנים הולכים לקטנה. זה מזכיר לי, נשאלתי... ילדים שלא רוצים ללכת לקטנה, האם להכריח אותם? תקשיבו. אפשר להכריח ילד בן 12 ללכת איזשהו מקום שהוא לא רוצה? לא. ילד בן 6, 7, 8 עוד אפשר, אבל הקטע הוא לא זה. העניין הוא, האם אני רוצה או לא רוצה? האם זה בסדר לי שהילד יהיה בבית, או שאני רוצה שהילד יהיה במסגרת, כי אני, בן זוגי, בת זוגתי, אנחנו כל הזמן הולכים לעבודה. זה המקום הזה של ההתלבטות, כן לאפשר, לא לאפשר, ללכת מדי פעם, כן או לא, זה מקום מאוד, היום משתמשים המון במילה פריבילגית, לכאלה שהם נמצאים בבית ויכולים להרשות לעצמם, ונמצאים בבית מהמון סיבות, סיבות טובות, סיבות פחות טובות, אוקיי? אבל שני זוג הורים שהולך לעבודה, והתינוק בפעוטון, והקטן, אני לא יודעת מה, בגן, אז הילד בבית ספר יסודי ילך לקייטנה, כי אני לא משאירה אותו לבד בבית. ואז הדילמה הזאת, האם כן לשלוח, לא לשלוח, לא בא לו, כן בא לו, לא קיימת בכלל. עכשיו, שום דבר לא צריך לעשות גם בכעס. זה להגיד לילד, מאמי, אני יודעת שאולי לא מתחשק לך. אבל לקטנה אתה תלך, אין ברירה, אתה לא אסור, זה גם לא חוקי, להשאיר ילדים צעירים בבית. עכשיו, המקום הזה, אני רוצה להגיד לכם משהו שהוא כאילו כותרת להכל, יעני, הקסם הכי גדול שאני יכולה לעשות, זה להגיד לכם, במקום שבו אתם ברורים לעצמכם, ברורים לעצמכם. זה כמו שתדמו כל החילוניים שבינינו, תדמו דתיים שנוסעים לחול. זה ברור להם לאיזה מסעדה הם יכנסו, והם לא יכנסו. זה לא עול בשבילו לסחוב קופסאות שימורים מהבית. זה המובן מאליו. איפה שאנחנו ברורים לעצמנו וסגורים על עצמנו, שם זה עובר באופן מאוד ברור וסגור גם לילדים. בלי כעס, בלי מלחמה. כי ככה זה. למה? כי החלטנו, למה? כי אנחנו המבוגר האחראי במסגרת הזאת. אז זהו, ככה טיפ-טיפה בעקבות החופש הגדול. אני רוצה להזכיר לכם, ורשמו אם זה עדיין לא רשום, שהטלפון שלנו הוא 1-900-722-103. יש פה צלצולים, אייל שומע, הוא ירים את הטלפון. ואתם גם מוזמנות ומוזמנים לשלוח הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ. 054-70-103-70. ובואו ונתחיל בהדרכות ולשיחת הטלפון הראשונה. שלום.
שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי.
וואי, זה כזה בנאלי להגיד שאני מתרגשת, אני מקווה שאני אזכור כל מה שרציתי להגיד.
תגידי, תגידי. ואת גם לא תזכרי את כל מה שרצית להגיד, ומה שתגידי לזה תקבלי מענה, וזה גם יהיה טוב. זה בסדר גם.
כן. יש לי שלושה ילדים, שתי בנות יחסית מוגרות, 11 ו-9, ועוד אחד בן 5. וכבר הרבה זמן אני יכולה להאשים את הקורונה, אבל אני לא בטוחה שזאת רק השמטה, יכול להיות שזה, שזה התחיל לפני. פשוט לא מקשיבים. כאילו, ילדים טובים בסך הכל, בבית ספר, בגנים, תמיד אוהבים אותם, מקשיבים למורים ועושים מה שצריך, אבל בבית אני מרגישה שאני כל היום רק נלחמת. תסדרי את החדר, לא בא לי. תסדרי את השולחן אחרי האוכל, לא בא לי. תכנסי להתקלח, לא בא לי. יש לך שיעורי בית? אין. עכשיו אני, כאילו, בא לי, לא יודעת מה קורה בבית ספר, אבל אף פעם אין שיעורי בית.
ואת לא מסתכלת לה בילקות, ואת לא מבררת עם המורה או עם חברות, את מניחה לזה.
המורות עדיין בשלב שהן לפעמים שולחות הודעות, ואז אחרי שהיא אומרת לי לא, ואז אחר כך המורה שולחת הודעות, אומרת, רגע, אבל יש לך את זה, שכחתי את המחברת, שכחתי את הספר, עשיתי את זה בכיתה, סלחת מהם, אני עוד יכולה להאמין שהיא באמת עשתה את זה בכיתה כבר.
בקיצור, בעצם מה שאת אומרת, על מה שאת מתלוננת, זה שאת לא זוכה לשיתוף פעולה. וכל דבר את צריכה לבקש כמה וכמה פעמים, בסוף את גם מתרגזת וכועסת אולי, או משהו?
מן הסתם, כן.
מן הסתם, כן, בסדר, כולנו בני אדם, נו מה, ברור. הילדים
הרי... וכמובן שאם הן מבקשות משהו ממני, ואני אומרת שאני לא יכולה, או לא יודעת, אחרי ההתנהגות שלכם היום, אני לא מרגישה שאני יכולה עכשיו לאפשר לכם את מה שביקשתם, אפילו אם זה טלוויזיה, אנחנו עוד בשלב שהן מבקשות ממני לפתוח את הטלוויזיה ואין להן טלפון משלהן, אז לקחת את הטלפון של המשחקים, אז אני אומרת לו, אני חושבת שהיום זה לא מגיע, או שכבר הייתי יותר מדי, ותמיד זה נגמר בטריקת דלת,
ואת איומה, את מגעילה, את בחיים לא נותנת לנו מה שאני מבקשת, תמיד את רק אומרת לא, נכון, זה משפטים של ילדים, תמיד את אומרת לא, כל דבר שאני מבקשת ממך, רק תגידי לי לא, את אף פעם לא נותנת לי שום דבר, ולא חשוב שעשר דקות מקודם נתנו להם וקנינו להם, נכון.
כן, ואצל הגדולה כמובן, אני שונאת אותך, ואם את לא אוהבת, האמת שזה פחות אני שונאת אותך, זה יותר, אני לא, את לא אוהבת אותי בכלל, ואחר כך אני שומעת אותה בוכה, מייללת בחדר, כמה אמא לא אוהבת אותה בכלל, לא
שכל
הדברים שכמובן.
מה את עושה כשאת שומעת היללות האלה?
האמת שאני חייבת לציין שזה פחות מטריד.
אוקיי, אוקיי, זה טוב, אני שמחה. אני שמחה, מכיוון שאנחנו יודעים שזה זמני, וזה לא באמת, באמת, והילדים מרגישים גם אהובים. תראי, אני רוצה רק רגע, את מה, בדרך...
אני רק רוצה להגיד שיותר מטריד אותי שהקטן לומד מהם מהר מאוד, והוא מתעלה אליהם, וכמובן גם כן לא מקשיב.
וואי, וואי, וואי. כן, אז בואי תראי. בואי תראי. מה שקורה בדרך כלל, את יודעת, דרך אגב, אם נכנסים היום לאתר שלי, מיכל דליות אתכם בבית ורואים את כל הפעילות שלי ושל היועצים שלי דרך הכל בדיגיטל, את יודעת, כל הנכסים שלי היום בדיגיטל, הקורסים והגישה, ובאמת, עולם ומלואו. מה שאנחנו עושים בעצם, כן, אני, היועצים במרכז וכולנו, גם רוב היועצים זה תלמידות ותלמידים שלי לשעבר, בוגרים טובים שלי. אז מה שאנחנו עושים בעצם, זה מפרקים כמעט כל התנהגות. כי יש התנהגויות מסוימות שאני אגיד לך תתעלמי מהן, עזבי, אל תרים את הכפפה. יש התנהגויות מסוימות שאני אגיד לך, או, פה לא, להסתכל בעיניים ולהגיד, סליחה, לא אצלנו. ויש התנהגויות מסוימות שאנחנו נלמד אתכן בעצם את הנוסחה של איך להגיב. עכשיו, מכיוון שאנחנו לא יושבות פה ולא בקליניקה ואין לי מידע מאוד גדול, גם על הטמפרמנט של הבנות ושל הבן וכל מיני דברים כאלה, אני אלמד לך איזשהו סוג של נוסחה. נתחיל מאיזשהו סוג של תובנה. תראו, מדובר הרבה מאוד, ואני גם רכשתי לשם כזאת שתמיד מדברת, יודעת לשים גבולות, מדברת על גבולות, יודעת לשים גבולות. עכשיו, מי שמכיר אותי, ואם גם את מקשיבה לי הרבה, אז את יודעת שאני גם עצובה, ואני גם מצחיקה, ואני גם מבטרת, ואני גם יודעת להעלים, ובאמת, ואני גם חמה, ואני גם נוקשה. הכל ביחד. והגבול בעצם הוא היכולת שלי או שלך להגביל את הילדים. זאת אומרת, אני עושה משהו שהעשייה הזאת, האקט הזה שלי, בעצם מגביל את הילדים. הוא רוצה לבוא איתי, אני אומרת לו, לא לוקחת אותך. הוא רוצה שאני אקנה לו, ואני אומרת, לא קונה, כבר אכלת שניים היום. או הוא רוצה שאני אקנה לו עוד משהו, ואני אומרת לו, לא, ממש לא, זה נורא יקר, ואנחנו לא מוצאים כל כך הרבה כסף על דבר כזה. זאת אומרת, משהו שאני עושה, והוא בעצם מגביל את הילד. אני לא קונה, אני לא נותנת, אני לא לוקחת, אני לא מרימה על הידיים, אוקיי? אני סוגרת את הטלוויזיה. אני עושה משהו שעצם הפעולה הזאת שלי מגבילה את הילד. זה גבול. מה שאנחנו, איפה אנחנו נופלות ונופלים בדרך כלל, במקום שהוא כבר לא גבול, הוא דרישה או בקשה, תסדרי את החדר. זה לא גבול, כי אני לא יכולה לגרום לה לסדר את החדר. אתה לא תדבר אליי בצורה כזאת. עם נפנוף של אצבע אנחנו אומרים את זה. אבל עוד לא הורדתי את האצבע והוא מדבר אליי בצורה כזאת, כי הפה שלו ברשותו. אני לא מרשה לרדת מהמיטה, והוא יורד מהמיטה. אל תפתחי את המקרר. את כלומר פותחת סוגרת, פותחת סוגרת, אל תפתחי. בלב אחי אני לא מסכימה לאכול כלום.
זה חזק אצלנו.
יפה, והם פותחים סוגרים, פותחים סגורים. עכשיו, מה זה כל הדוגמאות האלה? זה בעצם דברים שאולי נובעים מאיזשהו גבול פנימי אצלי בבטן. אני לא רוצה שהם יאכלו מעדנים לפני ארוחה. אני רוצה שהם יהיו מסודרים, כי סדר הוא ערך מבחינתי. לא סתם אני אומרת סדרות החדר. הדברים האלה עלו הון תואפות לאבא ולי. זאת אומרת, לי יש איזה משהו מאוד ברור. כאילו אני גם מגבילה את עצמי, כן? אני עשיתי בלגן, אני סידרתי. אני יודעת שצריך איזה, אני מחליפה את המצעים לכל המיטות של הילדים, וגם שלי. זאת אומרת, לי, אצלי בפנים יש איזה שהם קודים, גבולות, ערכים, ואני פועלת על פיהם. כשאני רוצה שהילדים יעשו את זה, אני לא זוכה לשיתוף פעולה. וצריכים להבין, זה לא גבול, כי אני לא יכולה לגרום להם לעשות את זה. זו בקשה או זו דרישה. עכשיו, אבל מה אני כן, אבל אנחנו עכשיו ניגשים לחינוך, נכון? אני כן רוצה שהילדה תסדר את החדר. אני כן רוצה שהילד ידע שאליי לא מדברים. לא מדברים ככה למבוגרים.
כן, כי התשובות שלהם בדרך כלל זה לא בא לי
בכזה, אתה יודע, בזלזול. בדיוק. עכשיו, ולכן, הכותרת של הכל יקירה, בעצם, כל העבודה הייעוצית והדרכתית שאנחנו עושים, וזה לא הוקוס פוקוס, ואני לא זורקת אבקת קסמים על אנשים, זאת עבודה של ההורים, וזאת עבודה רצינית, וקודם כל צריך ברציונל להבין את זה, ובעצם זה אומר שאני, אנחנו, המבוגר האחראי, צריך לשנות משהו באוטומט שלנו, באינטראקציה מול הילד, כשהוא מגיב באותו אופן. אני הרי הבנתי, עכשיו את הבנת שאני לא יכולה לגרום לילדה לא להתחצף אליי, ואני לא יכולה לגרום לילד לסדר את החדר, ואני לא יכולה לגרום לבנות לא לריב. לא יכולה. מה אני כן יכולה? אני יכולה לייצר מציאות. אני מחזירה את זה אל עצמי. תמיד אני מחזירה אל עצמי. יש לי אחת מהמורות שלי שאמרה משפט שהוא חרוט אצלי נורא חזק, היא אמרה, לנצח זה אחריותנו. אנחנו אמא ואבא. ואנחנו המבוגר אחראי, אנחנו יודעים, אנחנו חיים בעולם הזה 40 שנה, מה יודע ילד בן 5? אפילו ילדה בת 11, שנדמה לה שהיא נורא גדולה. אני זוכרת שפעם הבת שלי אמרה לי, אבל אמא, נו, די, אני כבר גדולה, אני בת 14. אבל את צודקת, את גדולה ואת בת 14. תסכים איתי שכשתהיה בת 16 תהיה יותר גדולה, וכשתהיה בת 18 תהיה עוד יותר גדולה. היום את בת 14, היא גדולה לחלק מהדברים, ועדיין בדברים אחרים, אני בתמונה. וגם קובעת. אם אפשר בשיתוף פעולה איתך. זאת אומרת, זה המשפט שאומרים לילדים כשאנחנו לא נלחצים. כשאנחנו ברורות וברורים לעצמנו, זה מה שאמרתי, בטח הקשבת לי כשהיית בטלפון, כשדיברתי על איך אנחנו ברור, איפה שאנחנו ברורים עם עצמנו. עכשיו, אז מה אני עושה?
את המקומות האלה יש לי, זה לא מפתן לי בעיה.
אז מה אני עושה כשהילדים לא משתפים איתי פעולה? אני צריכה רגע לשבת, באופן יצירתי, לצאת מהבית, לרדת למטה עם הכלב, אני לא יודעת מה, לשלוח את הילד לחבר ולהביא חברות לבנות. לשבת ולחשוב. ממש לחשוב. מה אני יכולה לעשות? כי אני מחזירה את השליטה אלינו. את השליטה ואת האחריות ואת החינוך. מה אני, אמא, אבא, יכולה ויכול לעשות? כאשר הילדים לא משתפים איתי פעולה, בזה, 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 בזה ובזה, צריכים להבין, גם כל אחד מהדברים זה משהו אחר. מה אני יכול לעשות? שכשאני אחזור על העשייה הזאת, קודם כל, אני רוצה להתחיל להגיב אותו דבר. כי כשהילדים, אני אומרת לילדים, סדרו את החדר. אני כל פעם מגיבה אחרת. פעם אין טלוויזיה, פעם אין טלפון, פעם אני לא מרשה להם לרדת, פעם אני אומרת, תכנסי ואת תצאי. זאת אומרת, כל פעם אנחנו עושים משהו אחר, שרירותי, שיוצא לנו באותו רגע. אי אפשר מזה ללמוד. ילדים לומדים מחוויה שחוזרת על עצמה. שוב, 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 שוב. בין 3-8, 9, 10 פעמים, אותו דבר. אני אגיד לו לסדר, הוא לא יסדר ואני אפעל. אני אגיד לו לסדר, הוא לא יסדר ואני אפעל. אותו דבר. אני אגיד לה לסדר, היא לא תסדר ואני אפעל. אותו דבר. ואז, ברגע שיש כאן, והפעולה שלי תהיה גם מחוברת באיזשהו אופן לזה שהילדה לא מסדרת. למשל, הילד הקטן לא מסדר, אז אני מסדרת. כי הבית יהיה מסודר. אבל כשאני גם אחרי יום עבודה, וגם אחרי שהייתי איתו, וגם ירדתי לגינה, וגם עשיתי ארוחה, ואני גם מסדרת, אני גמורה מעייפות. ואם זה ילד, נגיד, שכל ערב אני מספרת לו סיפור, בימים כאלה אני לא מספרת. ואז יש, הוא לא בעונש, אני עייפה מדי. זה ההבדל. עכשיו, צריכים להיות פה יצירתיים. בדרך כלל, מתי אנחנו יכולות להיות יצירתיות? אחד, שאנחנו לא כועסות, וגם לפעמים, גם שאנחנו לא כועסות, עדיין לא. כי אנחנו קצת שבויות בתוך עצמנו, גם בתוך האוטומט שלנו, גם אותנו מישהו גידל, וגם בתוך כל מערכת היחסים שיש ביני לבין הבת הזאת, הבת הזאת והבן הזה. וכל אחד יש איזשהו סוג של מערכת יחסים אחרת. גם יש ילדים שמתרצים יותר, יש ילדים שנאבקים יותר, אבל וזה באמת התפקיד של מדריכת ההורים והיועצת המשפחה. ואז בעצם, זה נכון מה שאת אומרת, אם הילדות לא מתנהגות יפה, והן אומרות שהן, אמא, אני רוצה את הזה, ואת אומרת, לא, אין בליבי עכשיו את הנחמדות שאתן צריכות, כדי שאני אתן לכם, ואני בכיף אתן לכם להנות. אחרי שבשעות האחרונות אני כל כך לא נהניתי, כל כך נעלבתי מכן, כל כך אני לא זוכה מכן לשיתוף פעולה, האמת לא בא לי, לא, לא, לא בא לי להיות נחמדה ולשתף גם פעולה. ואת הולכת משם.
כן. עכשיו, אבל
זה כל כך עוזר. אני אגיד לך גם למה. א', יכול להיות שהם עדיין חשות שזה כמין קרב ומלחמה, וב', יכול להיות שזה לא הדבר הנכון. יכול להיות שפה צריכים להיות יצירתיים במשהו אחר. ואני גם חושבת שכדאי להתחיל בדברים הקטנים, לא בדברים הרי גורל, כי דווקא בדברים הקטנים לנו, ההורים, יהיה יותר קל לעשות אותם, לעמוד בהם ולהצליח בהם. כי כל מה שאנחנו צריכים זה לשנות את האוטומט שבו אני פועלת. למשל, הילד שמתחצף אליי. אוקיי? פעם היו מכניסים לו מכה, באמת, פעם היו, ילדים לא היו מתחצפים פעם. אבל למה הם לא היו מתחצפים? כי הם היו פוחדים שירביצו להם. אנחנו לא שם, אנחנו לא מוכנים להיות שם. לא רוצים להיות שם. אנחנו מבינים שאנחנו רוצים לייצר תובנה שבאה ממקום אחר.
הזמן יצא באמת,
אם
מדברים
עליי
בצורה לא מכבדת.
את אומרת, תקשיבו טוב, ברגע שאתם פונים אליי באופן לא מכבד, אני מנתקת קשר. אני הולכת. אני לא נשארת במקום שבו מעליבים אותי. זה הכל. עכשיו, זה נשמע כאילו נורא כאילו קטן, אבל תארי לעצמך שעה אחרי זה, היא באה והיא אומרת, אמא, אני לא יודע זה, ואת אומרת לה לא. ואז הם מדברים באופן נוראי. תסתובבי ותלכי. תסתובבי ותלכי. לכי למטבח, לכי לכביסה, לכי לחדר שלך, לכי לחדר, תשבי, תסתכלי בטלפון. משהו. קודם כל, הילדים בשוק. הם בשוק כי את לא עונה. ואז יש סיכוי, ואז הילדה הגדולות במיוחד יעשו, כן, אוף, עוד פעם, אז מה את לא מדברת? כל פעם אני אומרת לך, את הולכת. זה גיל ההתבגרות, כן? אוקיי, זה, זה, אלה המקומות האלה, ואת לא עושה כלום. שבי שם, שבי שם. הבית מתנהל מצוין בלעדייך, שבי שם בחדר. ברגע מסוים, אותה ילדה שדיברה לא יפה, תבוא אלייך. את תראי את זה, אני מכירה את הילדים, תבוא אלייך. ותגיד, אמא, תראי, את זה וזה, ותגידי לה, תניחי לי, בבקשה, תני לי להירגע. נורא נעלבתי מקודם. טוב, אבל אמא, אני לא... אני מבקש מחצי מהחדר, תניחי לי, תני לי להירגע. ואז תגיד, בסדר, אמא, סליחה, סליחה. אז תגידי לה, אני שומעת, ואני עדיין מבקשת ממך, תניחי לי, ותני לי להירגע. Okay. יש פה, אני אגיד לך מה קורה. הילדים מתנהגים אלינו לא יפה, ואנחנו או מאנישים, שזה תמיד מעליב, משפיל וכוחני, ואז אנחנו מקבלים דווקא יותר חזק, או שאנחנו פוצחים בשיחות הפקות לקחים. אם הבת 9 או הבת 11, בטח גם הקטן, תעליב חברה מהכיתה, החברה לא תפצח בשיחת הפקת לקחים, אלא היא תלך הצידה, וכשהיא תזמין חברה אחרת לאחרי צהריים, את ביטח היא לא תזמין. ומזה ביטח תלמד, שאם היא רוצה שיזמין אותה, כדאי לה להיות נחמדה.
כן.
אז זה, לשם אני רוצה לקחת אתכם, למקום שבו אנחנו פועלים ופועלות באופן הגיוני, שזה לא פשוט, וגם לא תמיד מוצאים את ההיגיון, לא תמיד אפשר למצוא פתרון, באמת, באמת ומתמים, בדרך כלל כן, אבל לא תמיד. לא כל דבר יש לו בדיוק את התוצאה ההגיונית שאני יכולה עכשיו לארגן ולסדר. אבל זה העיקרון, מכיוון שלא היו לי פה איתך הרבה דוגמאות, זה בעצם העיקרון. עכשיו, כשאת אומרת לבנות, סדרי את החדר והיא לא מסדרת, אני אגיד לך מה אני עשיתי עם הבנות שלי, ואת יכולה להחליט או לא להחליט, כי זה הרי לא תורה מסיני. זה דברים שאני יודעת שעובדים, עובדים בדרך כלל, לא תמיד, ושהם נראים לי שהם גם מכבדים גם אותי וגם אותה. אני באתי יום אחד לבת שלי ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא יכולה לראות הבלגן. זה הכספים שאבא ואני קנינו על הבגדים, זה הכספים שאבא ואני הוצאנו מהעבודה הקשה שלנו וקנינו את הילקוט, את הנעליים, את המחברות. כשאני רואה את זה ככה, באופן כזה מזולזל וכפוי טובה, זרוק על הרצפה, אני לא יכולה לסבול את זה. אז זה או את מסדרת, אם את לא מסדרת, שיהיה לך ברור שאני מסדרת. אני מסדרת כי הדברים צריכים להיות מסודרים, ככה זה אצלי, אני לא יכולה אחרת.
אבל אז עכשיו היא רגילה שאני מסדר.
לא נורא, לא נורא, לא קרה כלום. חכי שנייה. את יכולה גם להמשיך ולהגיד לה, ותקשיבי טוב, עד שאני לא אקבל את התחושה שאכפת לך מהדברים שלך, בגדים, קלמרים, תיקים, קריות, עד שאני לא אקבל את התחושה הזאת שלך אכפת, ואני אקבל אותה כשאני אראה איך את מתנהגת אל החפצים האלה, שומרת, מקפלת, שמה בארון, מכניסה מתחת למיטה, מכניסה למגירה, שמה בכביסה. עד שזה לא יקרה, אני לא קונה לך דברים חדשים. ואני לא כועסת, אני פשוט לא קונה. יש לך המון, את בלב הכי לא מעריכה את זה, אז אני לא קונה. שאני, שתהיה לי עוד עבודה לסדר עוד, לא. אמרת והלכת. לכי משם. בערב את באה לילדה ואת אומרת לה, מיכלי, סדרי את החדר. היא לא תסדר, סדרי את. בלי להגיד מילה. למחרת, מיכלי, חייבים לסדר את החדר. היא לא תסדר, סדרי את. אחרי שבוע, אחרי שבועיים, אני לא יודעת מתי, היא תבקש שתקני לה משהו. תגידי לה, וואי, מיכלי, ממש לא, ממש לא. אני לא... כל זמן שאני מסדר את החדר, ואת ממש לא אכפת לך, אני לא מעמסה על עצמי עוד עבודה של סידורים, וגם אני לא קונה, עזבי בחייך, חבל על הכסף. וזהו, ואת לא קונה. וגם אם היא רצה הביתה לסדר, את לא קונה. אולי אם היא תסדר שבוע או 10 ימים, אז אני אקבל את הרושם שבאמת אכפת לה. וזה קצת נכנס לה לסיסטם. מבינה מה עשיתי פה? היא בעונש? לא. כעסתי? לא. זה חינוך.
הבנתי.
וזה חתיכת עבודה, יקירה. אבל זה כיף.
טוב.
כל טוב.
שיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה.
שיהיה לנו בהצלחה. כל טוב. שבת שלום. שבת שלום. ולשיחה הבאה של מי שמחכה או מחכה מאוד בסבלנות. הלו.
שלום.
שלום ותודה לך שחיכית. למדת בינתיים, אני מקווה.
כן, כן. יופי. תמיד לומדים.
נכון.
טוב, שמי יוני, אני אב לשני ילדים בת 6 ובן 3.5, נהדרים כמובן, לא צריך לציין.
ברור, כמו שצריך.
כן. אני מתקשר בקשר לבן, הוא בן 3.5, וממש בשבועות האחרונים הוא התחיל לפתח משהו שנראה כמו פרפקציוניזם קיצוני כזה, אני פשוט אתן לך את הדוגמה. הוא מצייר, ואז נגיד סתם משולש או עיגול, והוא טיפה סותר, או טיפה יוצא לעקום, ישר הוא קם, בכי תמרורים, אני לא יודע לצייר, אני לא יודע לצייר כלום, אני משולש אפילו לא יוכל, ממש מאוד מאוד כנה, מאוד חזק, מאוד מהלב, ממש מאומן מיוסר כזה, מכל דבר, וככה דף, ועוד דף, ועוד דף, הוא מנסה, ועוד פעם רץ, ובוכה, וחוזר, משהו, ממש ביטוי מאוד מאוד חזק.
תראה, יוני, למה דברים כאלה קוראים? לא תמיד אנחנו יודעים. יכול להיות שלו היינו יושבים שעה בקליניקה והייתי מבררת מה קרה לו, איך הוא היה בקורונה, האם התרחש משהו, התחלפה גננת, התחלפה סייעת, חבר שלו עבר דירה, אני לא יודעת מה, אם אמא חזרה לעבודה, זאת אומרת, אנחנו יכולים לחפש איזושהי סיבה.
לא, לא, אני לא, השאלה שלי האם יש משהו שאנחנו, זאת אומרת, זה משהו תורשתי, אנחנו באים, מנחמים אותו.
אתה חמוד. א', יכול להיות יוני, יש מצב, בדרך כלל ילדים מחכים את ההורים, ואם יש לנו הורי, אני לא יודעת אם זה גנטי, או כמו שאמרת, איך אמרת, תורשתי.
תורשתי, כן.
הדברים האלה הם יותר דברים של חיקוי. אם יש לנו הורי שמאוד מדקדק ומאוד מדויק, ואומר רק שנייה, ולסגור, ורגע, זה עוד לא גמור, שנייה, תנו לי לעשות את זה כמו שצריך, כל הדברים האלה, ושנייה, אני לא חונה טוב, תנו לי קדימה אחורה, קדימה אחורה, נעמוד ליד הקו. זאת אומרת, יש כל מיני דברים קטנים כאלה, אז הילד מחכה ולומד, כי הם לומדים מאיתנו בעיקר מהמודל האישי שלנו, לומדים את הדברים הכי חשובים של החיים, ממה שאנחנו עושים כמודל אישי. מה שאנחנו יכולים לעשות, אבל יוני, כל הדברים האלה זה השערה, האם הוא מחכה אותי, האם הוא כן, האם הוא לא, האם זה גנטי, מה שאנחנו אמורים זה לעזור לו כשזה קורה לו. ולכן מה שחשוב לי בדרך כלל זה להבין איך אתם מגיבים. הוא הלך לחדר, התחיל לצייר, פרץ בבכי תמרורים. השאלה האם הוא, אתם באתם אליו או הוא בא אליכם? הוא בא אליכם, איך זה תתאר לי את זה?
זה לא, הוא לא בא אלינו, אנחנו יושבים בסלון, הוא מצייר, והוא ממש פתאום יוצא מהקו, קם, הולך 2 מטר הצידה, מתיישב על הרצפה, מתחיל לפקוד בכי נוראי וזה, ואז אנחנו באים, הוא לא, לא נורא, יפה, ציירת יפה, אנחנו יושבים איתו לפעמים ומנסים לעזור לו, אבל הוא לא דורש אותנו, הוא פשוט בא ומתיישב ובבכי קורא הלב.
יוני, הוא בוודאי שהוא דורש אתכם, כל הסצנה שהוא עשה זה כדי לדרוש אתכם, והוא גם מקבל אתכם בלי שהוא אומר מילה.
לא, נכון, ברור, כן, אני...
אוקיי, אבל אתה מבין את העניין? זה לא שהוא אומר, אבא בוא תעזור לי, לא, הוא מייצר מצב. עכשיו, יכול להיות שזה התחיל אמיתי.
אני חייב להגיד לך שזה נראה מאוד מאוד אמיתי, זה לא מניפולציה ולא כלום, זה ממש, את רואה את זה, זה קורא הלב, זה ממש לא מניפולציה. זאת אומרת, יש לו קטעים של מניפולציה, לא פה. אוקיי.
פה זה אמיתי. אז על אחת כמה וכמה שאנחנו רוצים לעזור לו. אז ככה, קודם כל, ילד שקשה לו במשהו, לא אומרים לו יוני לא נורא, כי בעיניו זה כן נורא. כשילד נפל ונפגע, נפל ונעלב, ברח לו פיפי, שפכו לו חול, הוא יצא מהקו של המשולש, והוא בוכה בבכי כזה גדול, אני לא אגיד לו זה לא נורא, כי הוא כבר בתוך הנורא הזה. להפך, כשאני אגיד לו לא נורא, אין דבר, אתה מצייר נהדר, זה עלול אפילו לפעמים לתת את ההרגשה, במיוחד אצל ילד כזה צעיר בן 3.5 שמזלזלים ברגשותיי. לכן כל המסר שלכם אמור להיות אחר. בפעם הבאה שזה קורה לו והוא מתיישב על הרצפה ומתחיל ואומר אני לא יודע לצייר ואני לא זה, אתה אומר לו זה נורא מעצבן, אני יודע, אוף. אתה רוצה לקום ולצייר מחדש, לנסות? כי אתה יודע שאני זוכר שכשאתה מנסה כמה פעמים, אתה בסוף מצליח. אני זוכר שהיית קטן בן 2 ופחדת לעלות על הסולם, ואמרתי לך עוד פעם, עוד רגל, עוד רגל, ועלית, וגלשת בסוף, אתה גולש היום נהדר. אז תחזור לכיסא, תמשיך לצייר, ואל תשב לידו ואל תעשה את זה בשבילו. זאת אומרת, מה היה לנו כאן? קודם כל, יוני, תמיד אני נותנת לגיטימציה לרגשות. אם הוא נעלב, הוא נעלב, אם הוא פגוע, הוא פגוע, אם הוא כועס, הוא כועס. אני אומרת, אני יודעת, אני רואה שאתה נורא כועס עליי. נכון, אני לפעמים אמא רעה. אני עושה את זה כי זה חשוב. אבל אני, ואני רואה שאתה כועס עליי, או אני רואה כמה אתה עצוב, אוף, נורא התרגזת כי רצית לא לצאת מהמשולש, אני יודע. קום, אמי, קום, תחזור. כי כשאתה מתאמן הרבה, 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 בסוף זה יצליח לך. ותחכה שהוא יאסוף את הכוחות לבד, ואם הוא יגיד, לא, תבוא, תעזור לי, אז תגיד לו, בוא, אני אתקרב אליך, אתה תשב, אני רק מסתכל. כי לאט לאט אתה תצליח עם היד, כמו שהצלחת בכל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, עכשיו, אני חוזרת רגע ואומרת, לגיטימציה לרגשות תמיד אני נותנת. מה אני אגיד לילד שמפחד? אל תפחד, הוא כבר מפחד. נגיד לו, אני רואה שנורא נבהלת, זה נורא מפחיד. גם כשניתי קטנה פחדתי מרע של אופנוע. תקום התוקי, הנה זה עבר. אתה מבין מה אני עושה פה? אני נותנת לגיטימציה לרגש, לרגש, למשל הילד נורא כעס ובעט והפך את השולחן, אז אני כן אתן לגיטימציה לרגש ואני אגיד לו, אני רואה שאתה נורא כועס, זה באמת נורא מכעיס כשלא נותנים לך את מה שאתה רוצה, אבל בהמשך אני לא נותנת לגיטימציה להתנהגות, אבל אני לא מרשה להעיף דברים בבית, זה לא, זה לא. אתה מבין מה, מה היה פה? את ההבחנה בין הדברים? עכשיו, אצלו אני לא צריכה להגיד לו, אבל אני לא מסכימה שתשב על הרצפה ותבכה. אני גם לא מדברת על ההתנהגות שלו בכלל. אני נותנת לו גיטימציה, לא מתמסרת לזה, לא להתמסר לרחמים על הילד. לא נורא, אין דבר, בוא מתוקי ותשב. זה מלבה, זה מזין את המשך ההתנהגות.
וגם לא לתת לו מחמאה, להגיד לו, אתה כן מתראה יפה, וזה גם לא...
לא, לא צריך, לא צריך, כי באותו רגע הוא שבוי בתחושה שלו, שהוא מצייר גרוע. לא, עובדה שאתם עושים את זה כבר כמה פעמים, יוני, וזה לא עוזר. מה שלא עוזר, עד היום תזרוק לפח.
כן, לא, זה ממש התחיל לאחרונה.
אוקיי, לא, לא צריך לתת לו מחמאות. צריך להגיד לו, אתה עצוב, אוף, זה מעצבן. וכל יום אתה יכול להגיד, זה מעצבן שרוצים לעשות משהו ולא מצליחים. למחרת אתה יכול להגיד, וואו, זה בטח, אני רואה כמה אתה עצוב כי רצית נורא לא לצאת מהשורה. וביום אחר תגיד, אוף, אני רואה שזה מעציב אותך. קום ילדוני, קום. אתה יודע להתגבר על עצב גם. אתה מבין מה אני עושה פה? אני לא מתמסרת להתפרקות הזאת, ואני נותנת דחיפה הלאה קדימה. בזה קטנה. זה הקטע של העידוד. קום תעשה כשהיית קטן, וכל פעם ניתן לקחת בדוגמה אחרת. ולרדת מהמעורבות הגדולה בהמשך של הדבר הזה. אני בכל זאת חושדת שיש כאן קצת גם הפעלה שלכם. מעט, באופן לא מודע ולא במזיד. הוא קטן, הוא באמת, אני לא נותנת, ילדים קטנים עובדים לא במודע, ובוודאי לא נותנת להם מחשבות זדון, פרוחים קטנים. מה, אוקיי? אז זה בהצלחה.
תודה רבה, תודה מיכל.
בכל טוב, אני אשמח אם זה עוד שבועיים, שלושה תתקשר, מעניין אם זה יעבוד, אני אשמח לשמוע.
בסדר גמור, תודה מיכל,
כל טוב, שבת שלום. ולכם אני מזכירה שהטלפון שלנו הוא 1-907-2-2-103, ואנחנו גם אוהבים ואוהבות שאתם שולחים וואטסאפ, שולחות וואטסאפ, טקסט קצר, ל-054-70-103-70, ולשיחת הטלפון הבאה. שלום.
שלום, מדברת אילנה.
שלום אילנה.
אני רוצה להתייעץ איתך לגבי הנכד שלי. הוא בכיתה ד' בזמן הקורונה עזרתי לו בהכנת שיעורי הבית דרך הזום. ואחר כך התחלתי קצת להקשיב לקריאה שלו. אנחנו גרים רחוק, אז דרך הזום הכל. לקריאה שלו ובהכתבות דברים שהוא זקוק לעזרה. אני מאוד מאוד רוצה לקדם אותו בחופשה לקראת כיתה ה' והוא לא כל כך משתף פעולה כמו בהתחלה.
איך היית רוצה לעשות את זה? על מה חשבת?
אני יודעת, אני מורה בפנסיה, אני יודעת את תוכנית הלימודים, לעשות לו התאמה לקראת כיתה ה' ולצמצם את הפערים בעקבות הקורונה, כל הפערים שנוצרו.
ומה זה הפערים? בחשבון, במולדת, בלשון, בשפה?
איך לעשות את זה? דרך הזום, דרך אפשר גם שיחות, כמו שעשינו בעבר, בעבר הוא שיתף פעולה וזה הלך מצוין, גם דרך הזום, גם דרך שיחות וידאו בוואטסאפ.
תראי, קודם כל אני חושבת, יש לי עד בו, אני, זהו. קודם כל אני חושבת שאת מהממת, ואני חושבת שכנראה יש לך קשר נהדר עם הנכד זכית. אבל אני, שיהיה לכם ברור, דברים כאלה לא קורים במקרה. את עושה שם כנראה משהו שהילד בטח בך ואפשר לך להיות איתו, ללמד אותו, לשתף איתך פעולה. כי באמת מה שקרה בקורונה והקטע הזה של הזום, חמודי, כנראה ילד טוב, הוא באמת שיתף איתך פעולה. זה מפתיע וזה משמח. נהדר, צריכה להיות גאה מאוד בעניין הזה, זה אחד. עכשיו הוא לא רוצה. הוא לא רוצה כי הוא בחופש, הוא לא רוצה כי לא בא לו, הוא לא רוצה כי הוא רוצה או להיות בקטנה או להיות בים או לשחק עם החברים כדורגל או אני לא יודעת מה הוא לסעה באופניים. וכדי שאת תוכלי לעשות איתו משהו אילנה, את חייבת לייצר אצלו מוטיבציה. ואני אגיד פה מה...
זו השאלה, מה הדרך לייצר את המוטיבציה שהייתה לו?
אז א', זאת לא תהיה המוטיבציה שהייתה לו. הוא במקום אחר. עברה חצי שנה, עברו כמה חודשים, אז היו פחדים, הייתה גם מלחמה מאז, החיים שלו נראו אחרת, הוא כבר קיבל תעודה בינתיים, הוא גמר את הלימודים, זאת לא תהיה אותה מוטיבציה. עכשיו, מהי המוטיבציה של הילדים? זו חתיכת עבודה שכל אחד מאיתנו, אמא, אבא, סבא, סבתא, מכיר את ילדו וצריך לדעת, ואם הוא לא יודע, מתחילים לחפש. מוטיבציה יכולה להיות לנסוע איתו לאיזה מקום. מוטיבציה יכולה להיות זמן פנוי לגמרי איתו. מוטיבציה יכולה להיות מנוי למשחקי כדורגל. מוטיבציה יכולה להיות שאני אקנה לו שאני אקנה לו סקטים. מוטיבציה יכולה להיות לנסוע איתו בקיץ, אני לא יודעת מה, למשחקים של ספרד נגד משהו בדצמבר. זאת אומרת, צריך לדעת מה מייצר לילד מוטיבציה, ואז להגיד לו בפירוש. אני רוצה להיות איתך ולעזור לך, הוא לא טיפש, הוא לא טמבל, הילד בן 9.5-10, הוא מבין מה הולך פה. ותקשיב טוב, אני יודעת, זה חשוב, אני חושבת שאתה יכול לעשות את זה. אני רוצה לעשות איתך מין פגישות, יום כן, יום לא. לא, של שעה, חכי, אני גם רוצה להגיד לך מה יהיה בפגישות האלה. ואם אנחנו נצליח, ברגע שאנחנו גומרים באופן מסודר, בוא נגיד, 15 פגישות, שזה אומר שלוש, כל שבוע, לא כל יום, אילנה, לא כל יום. יום כן, יום לא.
לא כל יום,
לא,
אוקיי.
אילנה, לא כל יום, הוא בחופש, רחמונס, אוקיי. באמת.
לא כל יום.
לא, למה? מסכנצ'יק, באמת, לא נעשה לו את זה כעונש. יום כן, יום לא, בשעות שאתה תקבע, אם זה באמת שעות שמתאימות לי, שעה אחת בלבד, שלא יפריע לך עם החברים, שלא יפריע לך עם הבריכה, שלא יפריע לך עם הפורטנייט, שלא יפריע לך עם הדברים שאתה עושה. שעה, אתה ואני נקבע את זה יחד בינינו. ובסוף 15 פגישות תחשוב מה אתה רוצה. סבא ואני חשבנו על, עכשיו כל הדברים האלה צריכים גם להיות בהסכמה של ההורים שלו, ויכול שיגיד, הוא יגיד משהו שהוא רוצה ותגידו לא, זה לא, אנחנו לא עומדים בזה, לא כלכלית וגם זה לא מוסרי ולא ערכי בינינו, אז זה לא יקרה, נגיד, את מבינה? לא לפחד גם מהדברים האלה, אוקיי? יש הורים או שיחשבו שאולי לשלם לילדים עבור דברים כאלה, זה לא מפחיד אותי.
לא, ממש לא בקטע הזה.
מצוין, עוד, אוקיי.
ההפך הגמור.
טוב מאוד, אבל יש כאלה שיחשבו על זה, לא נבהלתי, כי לי, כי אני צריכה להבין מה אני מרוויחה יותר מזה. ואם אני מרוויחה את קידום הילד וסגירת פערים, וקשר טוב איתו, וכל מיני דברים כאלה, בסדר, זה עולה לי 20 שקלים למפגש. נגיד, ואז כן, כל כן. הצדקנים יבואו ויגידו, מה? אבל לא עם החינוך, והוא לא יושב. מה זה הצדקנים האלה? הילד לא יושב. איך אני מושיבה אותו? אני צריכה לחשוב גם עליו, על עולמו. מה, אני אתחיל עכשיו בעונשים וכעסים? אני צריכה לראות את המטרה שלי, ולחשוב איזה אמצעים מקדשים את המטרה הזאת. ולפעמים היא באמת מאוד חשובה. זה מה שאני חושבת. ואילנה, אל תעשי לו את זה, כמו כאילו הוא יושב בכיתה בבית ספר. שחקי איתו ארץ עיר. תקראי איתו ספר, תקראי את
כן,
פרק, תקראי את פרק, דברו עליו, עוד יומיים הוא פרק, דברו עליו, את מבינה? תעשי זה קצת אחר, לא כזה כל הזמן, להיות מאוד יצירתיים, כמו שאמרתי לך, ארץ עיר, אם מדובר על תרגילי חשבון, אז אני לא יודעת, לחשוב איך, אוקיי? אני למשל עם הנכדים שלי לימדתי אותם לבנות תשבץ, תבינה, יש כל מיני דברים. איפה אתה עושה שחור, רק רגע, המילה הזו מתאימה, לא, למילה הזו מתאימה. אפשר לעשות את זה עם הרבה יותר כיף, ולא כאילו יושב בכיתה ועוד איזה מורה מלמד אותו. זה מצריך מאיתנו להיות מאוד יצירתיים, וגם לא לשכוח שמדובר פה לילד בן 9.5 שנמצא בחופש הגדול, אז איך אני מניעה אותו לפעולה, כן.
כן, זה משנה אם אני אומרת ימים מסוימים, שעה מסוימת, או
שזה
אפשר יהיה לזרום לאור התוכניות שלו, או שזה חשוב שתהיה שעה קבועה.
אני חושבת שזה חשוב, לא, זה לא, אני, לדעתי זה לא אמור להיות ספונטנית. טוב, אז טוב, נראה, אז ניפגש ביום רביעי, טוב, נדבר ונקבע. לא, לא. אני כן הייתי רוצה, נאמר אם אנחנו הולכים באמת על 15 פגישות, כי זה הרי בסך כל 3 בשבוע, אנחנו מדברים בסך כל על כמה, על 5 שבועות, או את מבינה? תגיד לו, בסך כל 15. 3-3-3, ואז 3-3-3, תקטיני את זה, תעשי את זה כזה קטן, אל תגידי כל החופש הגדול, או תגידי לא בסך כל 5 שבועות, את מבינה, זה נשמע עוד יותר קטן. עכשיו, אני בעד, כן, שגם אם לא תסגרו את כל 15 פגישות האלה, כי דברים גם יקרו תוך כדי, בכל אופן זה חופש, ויש דברים שיקרו באופן כזה ספונטנית, לפחות כל, לסגור את השבוע, את 3 פגישות של השבוע, וכשאנחנו מתאמים בינינו את 3 פגישות של השבוע, או אפילו של השבועיים הקרובים, זה, צריכים לקחת בחשבון, מתי הוא נפגש עם החברים, באיזה שעה הוא חוזר, האם החברים שלו עושים כל מיני דברים. עכשיו, אם פתאום באופן ספונטני, החברים שלו החליטו שהולכים לבריכה, וזה נופל על שיעור שלי, והוא מתקשר ואומר, סבתא, החברים הולכים לבריכה, אני נורא רוצה, זה חשוב. את אומרת לו, זה חשוב, אתה צודק, לך עם החברים, אבל עכשיו, עכשיו, אתה ואני קובעים למחר ב9:30 בבוקר. סגור. אז הוא אומר, כן, סגור, תגידי לו, אני רוצה לשמוע שאתה אומר, סבתא, אני מבטיח, אני אקיים גם. ואז הוא יגיד לך, סבתא, אני מבטיח, אני אקיים גם. את אומרת לו, לך תהנה בבריכה, אני אפגש מחר ב9:30.
עכשיו זה משנה אם אני יוצרת את הקשר או שאני נותנת לו את האחריות
לא.
לעמוד בשעה וליצור איתי את
זה. יופי של שאלות, באמת, 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 אילנה. אני הייתי אומרת, בואי לא נחכה שהוא ייקח אחריות. א', אני לא בטוחה שהוא ייקח, אולי גם לא ממש מתחשק לו, יכול להיות שהוא ישכח, זה בכל אופן איזשהו סוג של עול. אני הייתי שולחת לו וואטסאפ, הוא כבר בין 9:30, אם יש לו טלפון ויש לו וואטסאפ, אז טוב. ואם לא, הייתי מתקשרת, הביתה או לאימא, והייתי אומרת לה, תני רגע את הטלפון ליוני נגיד, והייתי אומרת לו, יוני, אני מזכירה לך, אנחנו נפגשים ב2:30.
תראי, עכשיו הוא מתחיל בקייטנה, וזה עד 13:00. אני התייעצתי איתו ואמרתי לו, עד עכשיו היית בלימודים, וזה קצת היה אולי עמוס מדי, שנעבוד ביחד. עכשיו אתה בקייטנה, אתה לא לומד. מה דעתך שבסוף יום הקייטנה, בשעות הצהריים, לפני השנת שלי, שנעבוד שעה? והוא אמר לי, אין לי בעיה. אז זה בסדר.
קודם כל, יש לך ילד, יש לך נכד, וואו. ננשק אותו, ננשק אותו, נכד, כן, באמת. אם אמר אין לי בעיה, אז זהו, ביקשת, קיבלת תשובה, לכי על זה. אני חושבת, ואולי רק תחשבי על זה, אל תעשי שינוי, רק אם תתקלי, אני חושבת שזה יותר מדי, וזה לא נכון, כי כשילדים חוזרים מהקייטנה, הם עייפים, הם רעבים, ולפעמים הם גם נסערים. כי אסור לשכוח, יש שם עוד ילדים, ובלגנים, והלכו מכות, והליבו אותו, והוא התעצבן על מישהו, ויכול להיות שהוא גם בא עייף ורעב, אולי, אני לא יודעת. אם זה עובד לכם, שימי לב גם אם הוא מרוכז ויש לו כוחות. אם את רואה ואת מתחילה לחוש, עכשיו, יכול להיות שאם זה לא יהיה לנוח, הוא יגיד, סבתא, לא לנוח לי, קשה לי, הוא יגיד, יהיה לו אומץ להגיד לך את זה?
כן, כן, אז אנחנו נעשה את זה אחר
הצהריים. אחרי השנץ שלך, כן, נכון.
אוקיי.
תהי ערה, תהי ערה לזה, תהי מוכנה לגמישות, לא לפריצת גבולות, אוקיי? כי זה בכל אופן החופש שלהם, ואת רוצה גם שהוא ייהנה מזה.
כן, כן, אני רוצה
אם אפשר, בדיוק. אז זה צריך להיות, זאת צריכה להיות המוטיבציה שלך. מה את מייצרת לו שם, שהוא גם יצליח אולי ליהנות מזה?
אני שאלתי אותך שאלה, והיה איזשהו נתק לגבי השעה, אם לקבוע שעה קבועה.
התשובה היא
או
כן.
או לקבוע ואז לזרום.
לא, לקבוע שעה קבועה לפחות כל שבוע מראש את 3 הפגישות של אותו שבוע. כן.
אוקיי. כן, אז את אומרת לקבוע.
אילנה, תקשיבי מה תעשי. תיכנסי לי למחשב, או אם יש לך בטלפון את האפליקציה, תכתבי 103 FM, את נכנסת לתחנה, ואז יש לך שם את כל השדרנים, רואים גם אותי, תקליקי עם האכבר על הפרצוף שלי. את נכנסת לכל התוכניות, ובעיקר מה שאת רואה זה את התוכנית האחרונה. ואז אנחנו השיחה האחרונה, תקשיבי לה שוב, ואז גם יהיה לך זמן לכתוב.
תודה על הכל, תודה רבה מיכל, אני קשובה אלייך תמיד, תודה.
תודה גם לך, ותמשיכי ליהנות מהילדים ומהנכדים והנכדות. מה, אני לא שומעתי אותך טוב? וכן, ואיזה כיף לה שיש לה כזה קשר עם הילד, וגם מהמרחוק היום אפשר לעשות דברים ממש טובים ומענים. תם התוכניתנו להיום, אני מאחלת לכם, קודם כל תודות לאייל פרנק, ירון זאבי, איציק אהרון, תודה יקיריי, תודה יקיריי. אני מאחלת לכם לכולכם שבת שלום, תמשיכו ותישארו כאן, כי אחרינו מאיה דוקטור מאיה רוזמן, אחריה פרופסור אפי קרסו. שבת שלום לכם כולכם, תשתו הרבה, תמרחו את הילדים במגן שמש. שבת שלום, משתמע בשבוע הבא.